שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1104, ונרצה לשוחח עם הרב לייטמן על התפתחותה של היהדות. היהדות נמצאת פה באזור כבר אלפי שנים, אנחנו בתוכה, עוברים כל מיני תקופות, כל מיני מצבים, ננסה להתבונן על הדברים קצת יותר לעומק, כדי להבין דבר אחד או שניים בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז בתוכנית הקודמת דיברנו על ההתהוות של העם היהודי, עם ישראל, על ההתעוררות בעצם של אברהם עם התפיסה המאוד מאוד מהפכנית שלו על המונותאיזם, על המונותאיזם, על אל אחד ולא האלים שהיו נהוגים אז בתקופה הפגנית. ואנחנו רוצים ככה ללכת עוד כמה צעדים ולהתקדם ככה יד ביד עם היהדות ולגיע אולי לתקופה הזו של הר סיני. הר סיני זו תקופה שבה עם ישראל עובר איזשהו תהליך, שתכף נבין בדיוק מהו התהליך שהוא עובר, אחרי שהוא גילה שיש איזשהו כוח, שאם הם מתפללים ועושים איזושהי עבודה נכונה ביניהם, הם מצליחים למצוא את הכוח להתגבר על המריבה, על התחכים, על השנאה שמתגלה ביניהם, ואז הם מגיעים לאיזשהו מעמד בהר סיני, שבו הם מקבלים חוקים נכונים, מאלוהים. בואו ננסה להבין קודם כל מה המשמעות של זה. מה זה אומר שאותו עם שיישם, שמימש איזשהו שיטה שהוא קיבל מאברהם, עובר איזשהו תהליך ומגיע לרגע של מעמד הר סיני שבו הוא, איך לקרוא לזה, קוראת ברית עם אלוהים? נקרא לזה כך?
זה לא חשוב לקרוא.
כן. מה המשמעות של זה באמת?
משמעות של זה שעכשיו במה שנקרא מעמד הר סיני, יש על טיפול ביצר הרע, בכוח הרע שמתגלה, טיפול שונה, במאוד שונה. כי אם קודם, הם היו סתם מתחברים ביניהם, והיה להם מספיק את החיבור הפשוט ביניהם, התגלה הרע שביניהם בדרגה יותר ויותר גבוהה, עד שהיא נקראת תקופת פרו. זה לא שהיו במצרים, לא היו במצרים, זה היחס שביניהם, שבכל אחד בהם וביחס ביניהם, כן? שמתגלה ככוח הרע, המרחיק ביניהם, מסובב אותם כך, דוחף אותם זה אחד נגד שני וכן הלאה. והם יוכלו בכל זאת על זה להתגבר. אז בסוף התקופת הפרו, הם הרגישו שלא מסוגלים לזה, לא מסוגלים. הם לא מסוגלים להיות יותר תחת שליטת הפרו. תחת שליטת הרע. הרע כל כך גדל שכל השיטת האברהם, מה שהם קיבלו ממנה.
כן.
היא הפסיקה לעבוד. היא פשוט אין לה כוח לעזור להם להתקרב ולהתאחד ולהתקיים נכון. כדי שישרה ביניהם כוח הטוב. שרצו להשתחוות לכוח הטוב, לחיבור, לאהבה, רצו להרגיש בזה נצחיות ושלמות של קיום הטבע, שכולו כך פועל, ולא יוכלו. ולכן הם הגיעו למצב שהם ניתקו את עצמם בכוח מיצר הרע הזה, והגיעו למצב שמוכנים להשתחוות לכוח הטוב. כוח החיבור. זה נקרא שהם נמצאים בתחתית של הר סיני. של סינה מעליהם, אבל הם משתחווים לכוח החיבור, כוח הטבע הטוב, ודורשים, מבקשים, מתחננים לקבל את הכוח הזה הטוב, כדי כל אחד שיתאזן בצורה הפנימית שלו ועם האחרים. אחרת הם ממש מוכנים לאכול זה את זה, כמו שאומרים. והם קיבלו את השיטה הזאת, איך על פני הרצון הרע הזה שמתגבר כל הזמן וגובר, כן? איך הם יכולים להסתדר ביניהם ולהתחבר ביניהם, וכל אחד עם עצמו וכל אחד עם האחרים, בכוח הטוב, כוח השפעה ואהבה. וזה נקרא שהם קיבלו תורה. זאת אומרת, הם קיבלו המשך לשיטת אברהם, שגם כן אותה שיטה שנקראת על כל פשעים תכסה אהבה, ואהבת לרעך כמוך, אבל עכשיו הם התחילו להכיר יותר בכוח הטוב שנמצא ביניהם מתי שהם מתחברים. ואז אברהם כבר לא קיים ביניהם, אלא משה, שמשה מחבר אותם לעשיריות, למאות, לאלפים, שיהיה להם יותר קל לעבוד בצורה פרטנית זה עם זה ועם עצמו. וכך הוא מחבר את העם. זאת אומרת, כל אותה הקבוצה היא הופכת להיות העם. היום נעשיתם לעם. ובצורה כזאת הם היו צריכים להתקיים. 40 שנות המדבר זה העלייה שלהם מהרצון האגואיסטי, שהיו באמת נמצאים במריבות גדולות, עד שלאט לאט הם מתקנים את עצמם ומוכנים להיות בחיבור אלטרואיסטי ביניהם. זאת אומרת, להתאים את עצמם כך שישלוט ויתגלה בהם וביניהם כוח הטוב. על פני כוח הרע. לא שהרע מסתלק, על פני כוח הרע. על כל פשעים תכסה אהבה. לפי אותו המשפט של אברהם. ואז הם מוכנים להתחיל משני כוחות האלו לבנות בניין של הקשר ביניהם הטוב, שיש שם גם כן רע ויש שם גם כן טוב, ומשני כוחות האלו פלוס ומינוס שישנם בטבע בדרגה אנושית, כן? הם מתחילים לבנות יחסים ביניהם, שזה נקרא שבונים בית המקדש. זאת אומרת, בית של קדושה. קדושה זה השפעה הדדית, אהבה הדדית שביניהם. וכך אנחנו נכנסים כבר לתקופה השלישית.
אני רוצה רגע להסתכל על העם. העם בעצם היה באיזשהו מצב פנימי שהוא הכיר מאוד בכוח השלילי ששולט בו.
כן.
נכון? זה בעצם הוא היה באיזשהו מצב, כי כדי לדרוש בכלל את אותו כוח חיובי, הוא היה צריך להיות קודם במצב שהוא מכיר בזה, שהכוח השלילי שיש בו הוא, מה, הוא מקור לרע, הוא הרסני. מה בעצם הם הכירו באותו רגע, בפנימיות שלהם, מבחינה פנימית?
שהוא ממית אותם. שהכוח הרע הזה, הוא ממית אותם. כך הם גילו, עד כדי כך. זה כמו במחלה.
כן.
יש כאלה מקרים או אנשים שלא מרגישים בה משהו, יש כאלה שיותר, יש כאלה שיותר. הם התקדמו כבר מהבבל עד כדי כך, שהם היו מתחילים לזהות בכוח הרע הזה ממש מלאך המוות.
אני רוצה להבין מה ההבדל בין התקופה של אברהם, איזו יהדות הייתה שם, לבין התקופה של משה, איזו יהדות הייתה שם. מה ההבדל המהותי?
שבתקופת אברהם זו הייתה בניית הקבוצה מהבבלים, שעדיין היו כביכול בורחים מהמריבות שהיו להם שם בבבל, והיו מגלים כוח הטוב שהוא פעל עליהם בצורה כללית, על החיבור שהם ניסו כל פעם לממש, מה שאם כן, כשהתחיל להתגלות פרו, הכוח הרע בין כל אחד לאחד, כן? ועל כולם, הם התחילו לגלות כנגדו במאמצים שלהם, כוח הטוב, שהוא גם כן היה כנגד הכוח הרע, כבר מפורט יותר, מגוון, והם התחילו לגלות זה כנגד זה. ששני כוחות האלה הם נמצאים. עכשיו, מה שאם כן, הם גילו שהכוח הרע שולט עליהם, לעומת שהם גילו כוח הטוב ורוצה שגם כן ישלוט עליהם, לפחות במקצת. הוא לא נתן. הפרו לא נתן. ואז הם הבינו שצריכה להיות קודם התנתקות מהכוח הרע. ורק בתנאי הזה הם יכולים לגשת לכוח הטוב. וכשהם יקבלו את הכוח הטוב, אז הם יכולים להתמודד עם כוח הרע שיתגלה גם כן. אבל שיהיו בידיים את שניהם. מה שאם כן, בזמן שהם נמצאים תחת שליטת הכוח הרע, כוח הטוב לא יכולים לגלות. הוא פשוט לא נותן להם, כוח הרע לא נותן להם. ולכן הם היו צריכים, מה שכתוב, נו, בצורה אליגורית לברוח מהמצרים.
אז אם אני מסתכל על התלמידים סביב אברהם, היהדות בתקופת אברהם, לעומת היהודים בתקופת משה, אז אפשר לומר שהיהודים בתקופת משה מגלים בקרבם כוח שלילי, אגואיסטי, איך שקראת לו קודם, יצרה הרבה יותר גדול.
מהבבלים שנשארו נגיד, או בכלל, מכל אומות העולם.
לא, אבל אני אומר, אפילו עזוב רגע ביחס לאומות אחרות. אם אני מסתכל על היהודים עצמם, התלמידים הראשונים של אברהם, שמהם אחר כך, כמו שאמרת, מתהווה עם ישראל, נגיד שאני אתייחס אליהם כאל היהודים הראשונים, ואחר כך אני קופץ קדימה סביב משה, יש גם יהודים. אז היהודים שסביב משה, לעומת היהודים שסביב אברהם, היהודים שסביב משה הם הרבה יותר...
גרועים, אגואיסטים, נוראים ממש, מוכנים הכל למכור לפרו.
ובהתאם לכך, מה מלמד אותם משה, שלא לימד אברהם?
שבכל זאת צריכים להתחבר.
על חיבור דיבר גם אברהם, אמרת קודם.
כן, אבל אברהם כבר לא יכול בדרגה הזאת, האגו שקפץ, הכוח הזה כבר לא יכול ללמד אותם. צריכים להיות הרבה יותר, צריך להיות המורה יותר ערמומי.
למה?
כי הכוח שפועל באדם הוא יותר ערמומי, הוא יותר חזק, יותר מורכב.
אז היהדות של משה היא יותר ערמומית מהיהדות של אברהם?
כן, ודאי.
במה בדיוק?
כי...
במה? במה היא יותר ערמומית?
איך אנחנו יכולים להחזיק בינינו ולהיות באיזושהי התקשרות בינינו, אפילו שאנחנו נמצאים תחת הגלות פרו. שליטת פרו.
הכוח הרע היותר עוצמתי בהרבה...
והוא שולט ממש. ויחד עם זה, אנחנו איכשהו נמצאים קצת בחיבור בינינו. לא מאבדים את התבנית שלנו כעם.
שאותה כאילו טבע בנו אברהם.
כן.
אבל לאט לאט היא הולכת ו...
מתפוררת.
מתפוררת. עכשיו, לגבי ההתנתקות. אמרת שמשה מלמד אותם שקודם כל צריכה להיות במצב כזה שהכוח הרע הוא כל כך שולט גם בכל אחד וגם בכל היחסים בין כולם, קודם כל צריכה להיות התנתקות. הפעולה הזאת של התנתקות, זה פעולה שאברהם בזמנו עוד לא נדרש אליה, עוד לא... עוד...
אברהם ניתק אותם רק מהבבל ונמרות.
שמה זה אומר במילים שנבין?
מהרע.
מהרע. אז מה ההתנתקות? מה חדש בהתנתקות שמלמד
לא,
משה?
לא, כי שם היה התנתקות כדי לגלות את הכוח הטוב, כי אחרת אי אפשר היה לגלות. כי אברהם ניתק אותם מהבבל, והוא חיבר אותם כדי להתחיל לגלות בהם כוח הטוב. שיכולים להבדיל בין טוב ורע, שיש עוד כוח אחד בטבע.
וההתנתקות של משה?
וההתנתקות של משה זה היה בפועל, איך מתנתקים מהרע לגמרי, כדי להישייך את עצמנו לכוח הטוב. וזה אפשר רק בתנאי שאנחנו מסכימים להיות אפס, אפס אפסים, ושלא יהיה לנו כלום. רק רוצה דבר אחד, להיות בשליטת הכוח הטוב. אל תבטיח לי שום דבר, לא רוצה. ואל תגיד לי שום דבר, אני אשמח רק מזה שאני אהיה תחתיך. מה יהיה לי מזה? שום דבר. לא רוצה גם כן שום דבר. כלום. רק אל תעזוב אותי.
זה מה שהאדם כאילו פונה לכוח הטוב שהוא רוצה?
זה תנאי לקבלת התורה בהר סיני.
כן, ניצא.
מה ההבדל בעם לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה? מה התווסף לו?
התווסף לו ידיעה ואמצעי. ידיעה בזה שיש כוח הטוב, ואני יכול למשוך אותו, בדרגת האגו שלי הגדולה, שכל פעם האגו גובר. ואני יודע עכשיו איך להתקשר לכוח הטוב, ולהזמין אותו, ושאני בעצמי לא מסוגל לעשות שום דבר טוב, ואז הוא נעשה לאלוקים, שהוא שולט. וגם כן אז אני מתחיל להבין שאותו האלוקים כולל בתוכו פרו. כולל בתוכו יצר הרע שלי. הרע זה נמצא ממש בכוח אחד. שאין שתי כוחות בטבע, פלוס ומינוס. אלא יש כוח אחד שהוא כך משחק איתי בפלוס ומינוס, פעם בפנים משחקות ופעם בפנים חמורות כאלה, כדי ללמד אותי, להכיר אותו ולהיות איתו שותף.
דיברת על...
זאת דרגת הכרת הטבע, הכרת האלוקות, חשובה וגדולה.
זאת אומרת, זה בעצם מה שהשיג העם באותו מעמד. זאת אומרת,
כן.
מה, קודם הוא הבחין בזה שיש בו כוח רע, והוא צריך למשוך כוח טוב, ואז אחרי המתן תורה הוא בעצם מבין, הרגיש שיש כוח אחד.
הטוב.
הטוב.
בלבד.
וזהו.
כן.
ושמה שנתפס כרע באדם,
זה, הוא מראה לי רק איפה אני עדיין לא מבין אותו.
רציתי לברר, הזכרת עכשיו את שבמעמד הר סיני העם מגלה את האלוהים. כתוב שם שמתרחשת בעצם ברית בין אלוהים לבין העם. עכשיו אנחנו יודעים שגם אברהם גם היה לו איזה ברית עם אלוהים. מה ההבדל בין הברית שקראת אברהם עם אלוהים לבין הברית שנחרטת עכשיו במעמד הר סיני בין העם לאלוהים?
זה, יש לנו ארבע בריתות, מפני שאנחנו כולנו כלולים מארבע דרגות האביות.
מארבע מה?
מארבע דרגות הרצון האגואיסטי, ולכן על כל רצון ורצון אני צריך לקשר מיוחד עם כוח עליון, שהקשר הזה נקרא ברית, אז אני צריך עם כך לקבוע ארבע בריתות בדרך התפתחות שלי, וזה מה שנעשה מזמני אברהם, ששם שרה עשתה לו ברית, כן? לזמנים שכבר נמצאים בזמני משה וכן הלאה.
בברית, ברית זה סוג של הסכם, נכון? בין כן, שני צדדים.
כן.
מה אברהם מסכם עם אלוהים, לעומת מה שאחר כך עם ישראל מסכם עם אלוהים במעמד הר סיני?
אברהם מסכם עם אלוהים להיות אמו בקשר כללי, שנקרא שרה.
שנקרא שרה?
כן, שרה. שרה.
איך זה כן. קשור?
זה רצון לקבל של אברהם. טוב, אני לא יכול כן. להיכנס כן. לכל הפרטים, אתם רוצים, אבל אני מוגבל בתוכנית.
אז שוב, מה אברהם מסכם עם אלוהים בברית שלו?
ברצון לקבל שלו, איך שהוא יכול להיות קשור לאותו כוח עליון החיובי.
זה הסיכום. זה מצד אברהם. מה אלוהים מבטיח לו בתמורה? ברית בדרך כלל, אתה יודע, שני צדדים. מה אברהם מבטיח? מה אלוהים מבטיח?
האלוהים הזה אומר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. תמשיך לפי הכיוון שהראיתי לך.
ואברהם מה מבטיח?
מבטיח.
שמה הוא יעשה אברהם מצידו?
שהוא יבנה... לכן הוא נקרא אף האומה, שהוא יבנה את העם, את הקבוצה כזאת, שהיא במשך הזמן תהפוך להיות לעם שלם. זאת אומרת, לקבוצה של אנשים שונים, זהים, רחוקים זה מזה, שמחוברים ביניהם למרות זאת, בקשרי אהבה.
עכשיו אני קופץ לברית של עם ישראל עם אלוהים במעמד הר סיני. מה מבטיח עם ישראל, מה מבטיח אלוהים?
במעמד הר סיני, עם ישראל מבטיח לכוח עליון שהוא רוצה, הוא לא יכול להבטיח כאן כלום, כי הוא יצא מהשליטת הרע, ואין לו כלום מטוב. הוא רוצה רק להישאר, להיות לא בשליטת הרע, לא לחזור למצרים, לא לפרו, זה דבר אחד. הוא רוצה שהכוח עליון ייתן לו כל פעם עוד ועוד ועוד בצורה הדרגתית כוח הטוב, כוח האהבה, כוח החיבור, שלא שכוח האהבה שהעליון ייתן לו משלו, אלא שהוא יבנה בתוך האדם כוח האהבה לזולת. כמו שהבורא אוהב את הזולת, את בני האדם, ורוצה להשפיע להם כל טוב, אז עם ישראל עכשיו תחת הר סיני אומר, אנחנו לא רוצים כלום חוץ מלקבל ממך את הכוח הזה שלך, לאהוב זה את זה ואת כולם.
ומה מבטיח אלוהים מצידו?
הוא אומר כך, אם אתם תוכלו להתגבר על ההפרעות שאני שולח להם, אז זה יקרה. בשביל מה ההפרעות? כדי שאתם תוכלו לאחז בכוח הטוב נגד כוח הרע. אחרת לא יהיה לכם אחיזה.
אז מה ההבטחה שלו? מה הוא מבטיח לעם?
שישלח להם כוח הרע, ועל פני זה אם יבקשו, ייתן להם כוח הטוב. וכך צד אחר צד, כך אחר צד, וכך אנחנו רואים 40 שנות המדבר.
עוד שאלה. עשרת הדיברות. יש הרבה תפיסות שאומרות שמצד אחד נהוג להתייחס לעשרת הדיברות כיסוד המוסר האנושי. זה תפיסה אחת, שבעיקר מקובלת אצל יהודים. מצד שני, יש הרבה תפיסות שאומרות, תשמע, גם לעמים אחרים, הרבה יותר קדומים, היו כללי מוסר, עוד הרבה 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 לפני שניתנו עשרת הדיברות לעם ישראל. עכשיו, אנחנו לא היסטוריונים ולא הולכים להתווכח מי אמר למי מה, מתי ומה, אבל איך אתה מסתכל על עשרת הדיברות? מה הם בתפיסה שלך עשרת הדיברות ומה הם מחדשות בתרבות האנושית בכלל?
קודם כל, עשרת הדיברות האלה, תלוי איך אתה קורא לה, אבל הם לא נמסרו לאנושות.
הם לא?
לא. כדי לקיים, לא.
הם נמסרו לעם ישראל.
הם נמסרו לעם ישראל כדי לקיים חיבור הנכון בין כולם. רק לצורך זה.
זאת אומרת, זה כללים וחוקים שנועדו במיוחד לעם היהודי, העם שרוצה, צריך להתגבש
כן.
ולהתחבר, וזה בעצם אמורים להיות הכללים שמנחים אותו.
כן.
כן.
מה, למה? מנקים?
לאן, כן.
לחיבור.
לחיבור.
מה זה לחיבור?
שיהיה כאיש אחד בלב אחד. אם אתה רוצה להתחבר בקבוצה כאיש אחד בלב אחד, אז אתה צריך עשירייה, כמו עשרת הדיברות, ולקיים את החוקים האלה בתוך עשירייה.
מה זה עשירייה?
עשירייה עשרה אנשים.
עשרת הדיברות נחלקות לחמש ראשונות וחמש שניות. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כל מיני כאלה. יש שם שתי סוגי אינטראקציות, בין האדם לאלוהים ובין האדם לאחר. מה הקשר בין שתי האינטראקציות האלה? איך הן קשורות לחיבור נכון בין כולם? איך הן מכוונות לאיחוד בין כולם?
כולם הן מכוונות לקשר ביניהם, ומתוך קשר ביניהם, כל אחד ואחד. לקשר עם הכוח העליון הכללי שנמצא ביניהם.
מה הקשר בין הקשר בין אדם לחברו לבין קשר האדם עם אלוהים?
היינו אח.
כלומר?
ככה. כי אתה צריך לראות בכל אחד שמולך נמצא האלוקים.
מה אמרת?
כך אמרתי. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך.
ואהבת לרעך כמוך זה בין אדם להברו, ואהבת את השם אלוקיך זה בין אדם לאלוהים.
כן.
שני...
צריכים להיות אותו דבר.
זה מה שאני שואל.
נו.
תסביר לי את מה שאתה אומר. אני מראה לך שזה שניים שונים. ואהבת לרעך לך... כמוך.
אני אומר לך שלא, וגם כן כל העשרת הדיברות, זה תנאי החיבור, בין כולם לכולם, שבמידה שאנחנו מקיימים אותם, אין? אז אנחנו מקיימים קשר עם האלוקים, עם הכוח הטוב, כוח החיבור, כוח האהבה, והוא מתגלה בינינו.
איפה זה בינינו? קודם דיברת על זה שבתוך האדם מתגלה הכוח הרע, והוא צריך לגלות בתוכו גם כוח טוב. עכשיו שאתה אומר לי בינינו, איפה זה בינינו? באיזה מרחב?
בינינו.
בין בני אדם?
כן.
אלוהים נמצא בין בני אדם?
כן.
הוא נמצא גם בתוך הלבבות של בני אדם?
כן.
אז איפה?
בתוך לב אחד הכולל את כולם.
מה זה לב אחד הכולל את כולם?
כי אין, אם אדם רוצה להתחבר עם אחרים, אין לו שום דבר בפנים. הכל נמצא מחוץ לו על באחרים.
ביחס שלו לאחרים?
כן.
זאת אומרת, הכוח הטוב, וכשאני חושב על זה עכשיו, גם הכוח הרע, זה לא משהו אבסטרקט של האדם עם עצמו בנבחי הנפש לא. שלו, אלא זה רע ביחס שלו לאחרים, וטוב ביחס שלו לאחרים, כן. ולכן כשאתה אומר בינינו נמצא האלוהים, אז תגדיר לי מה זה?
בתוך היחסים, בתוך הרגשות בינינו. נמצא או כוח הרע או כוח הטוב.
שאמרת קודם ששניהם זה כמו שני צדדים של מטבע אחת?
כן.
שאלה האחרונה כי הזמן נגמר. כן. אז מה זה נקרא להיות העם של אלוהים?
לקיים את חוק האהבה בינינו. כי האלוקים זאת האהבה.
אז יוצא לי ככה. אמרת קודם, אלוהים מבטיח להם, אני אעורר לכם כמה שיותר דברים רעים, כדי שעל פניהם דווקא אתם תגלו אותי יותר ויותר.
עד האהבה חלוטה.
זאת אומרת, העם של אלוהים זה עם שהולך, אם אנחנו כבר ניגע על זה בתוכניות הבאות, העם של אלוהים זה עם שמפה והלאה הולך לגלות בתוכו הרבה שנאה, הרבה אגו, הרבה רע, בלי סוף.
לא חסר.
ודווקא זה פלטפורמה, זה מצע לזה שכן מגלים את הכוח הטוב של אלוהים?
כן.
הרב לייטמן, תהיה לנו בריא. תודה רבה. ניצה, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.
טוב.